יש פה איזשהו קטע של הרב דסר, אני השתבש, לא יכול כבר לצלחתי להדפיס את זה מהתוכנה שלי, אז לא התפסתי. אבל יש פה איזשהו קטע של הרב דסלר, מדבר על כוח הרע שבלב, כרך א' שמכתב מאליהו. אז אני לא ממש אקרא את הדברים הכל בפנים, אבל אני אתחיל ואחרי זה קצת ארחיב. עיקר ותוכן כל המצוות הם המצוות שבלב. גם עיקר מצוות המעשיות הוא הכוונה שבה נעשות. ומה שמבחין רבנו בחיי בין חובות הלבבות לחובות איברים, הוא מפני שיש מצוות שבלב שאינן מוגדרות במעשים קצובים, אלא שיכולות לבוא לידי מעשה בכמה אופנים. אבל עצם כל המצוות הוא מה שיש מהם בלב האדם, וכל המצוות שבלב צריכים לבוא לפועל על ידי מעשה באיזה אופן. זאת אומרת, הוא מתחיל בזה שעיקר ותוכן כל המצוות זה הלב, כי המצוות שבלב. אחרי זה הוא ממשיך, הוא אומר שגם המצוות המעשיות בעצם עיקרן זה הכוונה שבה הן נעשות. ואז כמובן מתבקש את ההבחנה שרבנו בחיי והחינוך גם כן, לא, בעצם רבנו בחיי החינוך זה הבחנה קצת אחרת. רבנו בחיי עושה הבחנה בין חובות הלבבות לחובות האיברים. הספר שלו נקרא חובות הלבבות, וההגדרה של חובות הלבבות זה החובות שמוטלות על הלב, שזה מיעוט המצוות. רוב המצוות זה חובות האיברים, זה מה שמופיע בספרי ההלכה הרגילים. יש חובות, יש מחובות הלבבות שהן ממש מצוות מנויות, כן, אהבת השם, אהבת הרע, אהבת הגר וכדומה. ויש חובות הלבבות שהן לא מצוות מנויות, כמו עבודת המידות, כן, הענווה וכדומה. אבל זה מה שנקרא חובות הלבבות. עכשיו, אם הוא אומר שעיקר כל המצוות זה הכוונה המצוות שבלב, אז מה המשמעות של ההבחנה בין מצוות מעשיות לבין מצוות, בין חובות הלבבות לבין חובות האיברים? אז הוא אומר שגם זאת אומרת שההבחנה הזאת היא בעצם מצוות החובות הלבבות זה מצוות שבלב שלא מוגדרות במעשים קצובים, אלא שיכולות לבוא לידי מעשה בכמה אופנים. למה הוא מתכוון? למשל, ואהבת לרעך כמוך, אז זה נקרא חובות הלבבות, למרות שהדבר הזה בא לידי ביטויים מעשיים. הזכרתי כבר, אני חושב, את הרמב״ם הזה בהלכות אבל, שהרמב״ם אומר שציוו חכמים, כן, ללוות את האמת, להכניס קלה, לבקר חולים וכדומה, וכל אלו בכלל מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. אז יש פה בעצם איזשהו תרגום של מצוות הלב הזאת למצוות מעשיות. אז למה זה נקרא חובות הלבבות? זה מה שהוא טוען. בגלל שאין פעולה קונקרטית שנדרשת ממני לעשות. כל פעולה שמבטאת את האהבה שלי לזולת היא המימוש של המצווה הזאת. אז אי אפשר להגדיר את זה כחובת איברים, כי אין פה חובה מסוימת או מעשה מסוים שהוא זה שמוטל עליי. אבל ברמה העקרונית אין פה באמת הבחנה בין מצוות שמוטלות על הלב ומצוות שמוטלות על האיברים. אלא בעצם לפי זה יוצא שכל המצוות הן מצוות שמוטלות על האיברים. רק יש מצוות שלא מטילות על האיברים מעשים מסוימים, אז הן נקראות חובות הלבבות. זאת הטענה שלו. אבל זה יש הרבה להעיר. כי א', ואהבת לרעך כמוך, אז הערתי את הדברים האלה כבר, כשהבאתי את הרמב״ם, לא זוכר, כבר הבאתי את זה, אני חושב, בעבר. הרמב״ם הרי יש סתירה בתור דבריו. הוא אומר שזה ציוו חכמים, זה הכל מדברי סופרים, ואחרי זה הוא אומר, וכל זה בכלל, ואהבת לרעך כמוך. זאת מצוות עשה דאורייתא. זה מצוות עשה דרבנן, זה מצוות הרבנן, ומצוות עשה דאורייתא. אז הפשטות נדמה לי שבאמת הפשט ברמב״ם הוא, שהמצווה דאורייתא היא באמת מצווה שמוטלת על הלב, לא על האיברים. המצווה היא מצווה לאהוב את הזולת. הביטויים המעשיים של המצווה הזאת זה חובות דרבנן. למשל, אם מישהו יבקר חולה, אבל הוא לא עושה את זה מחמת שהוא אוהב אותו, אלא לא יודע, סתם, כי יש מצווה לעשות את זה, הוא עושה את זה. בשביל לצאת ידי חובה, או לצבור עוד זכות, אני לא יודע בדיוק, משהו כזה. אז הוא לא עושה את זה באמת מתוך כביטוי לאיזושהי אהבה שהוא חש כלפיו.
כי המורה חייבה אותו.
מה?
המורה חייבה אותו.
כי המורה חייבה או כי השולחן ערוך חייב, לא משנה. אז מה זה אומר? זה אומר שהוא לא קיים את מצוות העשה של ואהבת לרעך כמוך, כי המצווה היא מצווה לאהוב בלב. אבל הוא כן קיים את המצווה דרבנן של ביקור חולים, כי חכמים העבירו את זה לדפוס מעשי. הם הכניסו את זה לדפוס מעשי. עכשיו, נכון שבדרך כלל, כשאתה עושה מעשים שמבטאים אהבה, אז אתה עושה שני הדברים. אז זה כמובן גם קיום של, שנייה, גם קיום של הדאורייתא, של לאהוב, וגם הקיום של הדרבנן, שזה המימוש המעשי של החובה הדאורייתא הזאת לאהוב. עכשיו, אם באמת זאת התפיסה של הרמב״ם, אז נדמה לי זה לא נכון מה שהוא אומר. כי הוא מגדיר את ואהבת לרעך כמוך כחובות הלבבות, בגלל שזה בעצם זה חובות האיברים. הכיוון שאין פה מעשים מסוימים שאני יכול להגיד שהם חובה עליי, אלא החובה היא כל מעשה שמבטא את אותה אהבה. אז לכן זה נקרא חובות הלבבות, אבל זה לא באמת חובות הלבבות.
אני שאלת שאלה הפוך על הרמב״ם. אם אני אוהב אותו בלב, אבל אני לא רוצה שום דבר. אני לא...
עשית את הדאורייתא, אבל לא, את הדאורייתא.
אז עשיתי את
הדאורייתא.
לא יודע. כי אני משאלת דאורייתא.
נכון. ולא עשית את הדאורייתא. חכמים ציוו לתרגם את זה למעשה.
ואז פה לפי ה... זה יצא ש... לא קיימתי.
נכון, בדיוק. זאת אומרת, הוא בעצם מניח שהכל זה חובות האיברים.
כן.
זאת אומרת, חובות הלבבות זה פשוט הגדרה. עכשיו, זו הגדרה מקובלת, אגב, בכמה וכמה האחרונים. יש הרי מין מצוות סל כאלה. כמו, ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, הכל אפשר להכניס שם, מה לא נכנס שם? שאפשר להראות ממש בסוגיות מפורשות, שלא כל דבר שקוראים לו קיום של מצוות ואהבת לרעך כמוך, הוא באמת מהווה ביצוע של מצוות עשה. ומי שלא עשה את זה, ביטל מצוות עשה דאורייתא. למשל, הגמרא בתחילת פרק שני של קידושין, הגמרא מביאה ש... מצווה בו יותר מבשלוחו. אדם צריך לקדש את האישה בעצמו, לא על ידי שליח. למה? כי הוא צריך לראות אותה כשהוא מקדש אותה. ואם הוא עושה את זה על ידי שליח, אז יכול להיות שהוא לא יראה אותה. למה צריך לראות אותה? כי אם הוא לא יראה אותה, יקדש על ידי שליח, אז יכול להיות שאחרי זה, כשהם ייפגשו, היא תתגנה בעיניו, ואז הוא יעבור על ואהבת לרעך כמוך. בסדר? עכשיו השאלה, האם באמת מי שלא עושה את הדבר הזה, מי שמקדש על ידי שליח, ודאי שהוא לא עבר על ואהבת לרעך כמוך, כי זה רק תלוי בשאלה לאן הוא יגיע כשהוא יראה את האישה. זאת אומרת, אם בסוף הוא יגיע למצב שלו. אבל אפילו אם הוא מגיע לשם, זה לא אומר שכל פעם שמישהו, שאשתו מתגנה בעיניו, שהוא מתגנה בעיניי, הם עוברים על ואהבת לרעך כמוך. אלא זה הרוח של המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך. זה לא אומר איזה רמת אהבה יוצאים ידי חובה. מישהו יכול להגביר דבר כזה? איזה רמת השקעה אני צריך במעשה כדי לתת ידי חובה? או לחילופין, זאת הרי לא מצווה קיומית, זאת מצווה חיובית. מצוות ואהבת לרעך כמוך. כן, זה ברור. זה לא מצווה שאם אני עושה את זה אז טוב, ואם לא אז לא קרה כלום. אפשר לבטל את המצווה הזאת, בניגוד למצוות קיומיות. מצוות קיומיות זה מצוות שאפשר רק לקיים אותן, אי אפשר לבטל אותן. מצוות ואהבת לרעך כמוך היא מצווה חיובית, לכל הדעות. עכשיו, איך מבטלים אותה? מתי זה נקרא שאני ביטלתי את העשה של ואהבת לרעך כמוך? מתי שלא באתי לבקר אותו, אז ביטלתי מצוות עשה? או כשבאתי לבקר אותו 2 דקות ולא 10 דקות? או, הרי אי אפשר להגדיר דבר כזה, נכון? אז באמת מתעוררת פה איזושהי תחושה שבעצם המצווה הזאת היא כן חובת האיברים. זאת אומרת, היא דורשת ממני לעשות דברים, אבל אי אפשר להגדיר מה נדרש ממני. אז לכן זה מוגדר כחובות הלבבות. אבל אם נשים לב טוב, אז יכול להיות באמת שבדיוק בגלל זה, ההגדרה היא שזה באמת לא חובת האיברים. באמת לא. החובה היא חובה לאהוב. כמה לאהוב, כמה להביא זה לידי ביטוי, לא כמה לאהוב. אלא איך להביא זה לידי ביטוי, אתה עושה זה שאתה רוצה. החובה היא חובה לאהוב בלב. ואת ההגדרה המעשית, אנחנו באמת לא מגדירים, כי באמת לא חייבים בזה. לא כי קשה להגדיר, אלא כי אין הגדרה. זאת אומרת, זה לא, יש הבדל בין להגיד אין הגדרה, לבין להגיד הגדרה היא מסובכת או קשה, כן, מורכבת. אז לכן פה, זאת הערה ראשונה. זאת אומרת, הוא מניח שגם חובות הלבבות הן בעצם חובות האיברים, רק שקשה להגדיר את החובות המעשיות המדויקות, לכן קוראים לזה חובות הלבבות. ברמב״ם נדמה לי שלא נראה ככה, נראה שבאמת החובה היא חובה על הלב, חובה לאהוב. דבר נוסף, אז מה בעצם הוא אומר? מצד אחד הוא מתחיל בזה שעיקר כל המצוות זה מצוות שבלב. וגם עיקר המצוות המעשיות זה בעצם מה שבלב. זה הכוונה שבהם נעשות. אז פה כבר כמובן עולה השאלה, הרי מצוות לא צריכות כוונה. או לפחות יש מחלוקת. אם מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה. אז איך הוא יכול לקבוע בצורה כל כך ברורה שהעיקר של המצווה זה הכוונה שבה היא נעשית. לדעות מסוימות, גם בהלכה, לא רק בגמרא. גם להלכה יש מחלוקת בין הפוסקים. גם להלכה יש פוסקים שאומרים שמצוות לא צריכות כוונה. אז אם אני עשיתי את המצווה בלי כוונה, יצאתי ידי חובה. לומר זאת, אם יש לי רק כוונה טובה בלי מצווה, ודאי שאין לי מצווה. לכל הדעות, פה אין מחלוקת. יש רק... חשב לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה.
אני רוצה לבקר את הכל.
כן. אז ראיתי פעם מישהו שרוצה לטעון שזה ממש נקרא לעשות את המצווה. יש איזה רב מבריסק בנזיר, הוא אומר משהו דומה, הוא לא אומר בדיוק את זה. הוא אומר שם שמי שחשב לאכול בשר חזיר, ועלה ועל עבירות הוא מדבר, לא על מצוות. חשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה. אמרתי, יש פה חתיכת בשר. אני הייתי בטוח שזה חזיר, ורציתי לאכול את החזיר הזה. ובסוף התברר שאני שלומיאל, זה היה כשר. זאת אומרת, זה לא היה חזיר, כן. אז הוא צריך כפרה, ככה הגמרא אומרת. הרב מבריסק רוצה לטעון, ואני חושב שזה מופרך לגמרי, אבל זה מה שהוא טוען, הוא רוצה לטעון שהוא עבר על הלב. הוא עבר על לב של חזיר. למרות שהוא אכל בשר עגל.
הוא צריך להתכוון לשם לב או לשם איסור, או שהוא צריך להתכוון לשם איסור רק לשם המעשה שהוא יהיה עשייה? כי גם במצוות אתה צריך להתכוון רק כשאתה עושה את המעשה, להתכוון לעשות את המעשה, להתכוון שזה יהיה לשם מצווה. הוא לא התכוון שזה יהיה לשם עבירה. הוא התכוון שזה יהיה המעשה הזה ויתה לו מעשה אחר. זה כוונה.
למה? הוא התכוון לאכול חזיר.
כדי לעשות את מה שאסור? כדי להמרות את פי השם? זה משנה במצוות. במצוות זה משנה.
בסדר, בעבירות בלי מעשה, בעבירות עם מעשה בכלל שום דבר לא משנה. אם כבר באמת אכלת חזיר, אז עברת עבירה בלי שום קשר. אנחנו מדברים רק על מצב שבסוף לא אכלת חזיר. מתי כוונה הופכת להיות עבירה? כוונה הופכת להיות עבירה אם אתה התכוונת לאכול חזיר.
הוא חייב
מלכות? לא. לא יודע שזה לאו דאורייתא והוא לא חייב מלכות. אין בו מעשה או לא יודע, או משהו כזה. לא, המעשה הוא לא מעשה עבירה. אני יכול לרקוד תוך כדי עשיית מעליו שאין בו מעשה. זה לא המעשה שבו עשיתי את העבירה. העבירה היא מה שרציתי לאכול חזיר. אז בסדר, אפשר להסביר למה אין מלכות. יש דוגמאות לזה שאני עובר עליו דאורייתא ובכל זאת לא לוקח. חצי שיעור, כן, יש לזה כמה דוגמאות. אז עולב לאו שאפשר לעבור עליו עם מעשה ובלי מעשה, יש מחלוקות ראשונים מה קורה אם אני עובר עליו בלי מעשה, או שאני לא לוקה, למרות שכן.
למה ניתק לעשה?
לא, שם בכלל לא לוקים, אבל אני אומר, יש לאוים שמוגדר עליהם מלכות, ויש אופנים מסוימים שבכל זאת אתה תעבור עליו דאורייתא, אבל לא תלקה. יש לזה כמה דוגמאות.
יש איזושהי מתקומין על הקביעה הזאת?
זה לאו דאורייתא, זאת אומרת. מתקומינה מאוד גדולה.
איזושהי מתקומינה שזה לאו דאורייתא ולא סתם אסור? כלומר...
לא, מה זה? לא סתם אסור, אין בזה שום איסור.
אז זאת אומרת, בכל מקרה אסור לך מלכתחילה לנסות לעבור עבירה כי אתה מן הסתם תעבור עליה. כלומר, זה רק שחיטה שבדיעבד.
ברור, אבל לא עשית איסור, מה זאת אומרת?
לא צריך לעשות תשובה על כלום. אין לו על מה לעשות תשובה.
לא, לעשות תשובה, זה הגמרא אומרת, השאלה אם הוא צריך לעשות תשובה עליו. למשל, דרך התשובה עליו היא דרך מוגדרת. בגמרא מוגדר איך עושים תשובה עליו, איזה שלבים צריך לעבור ובאיזה עוצמה של לאו, איזה סוג תשובה צריך. למשל ארבעת חילוקי כפרה. ארבעת חילוקי כפרה מגדירים מה צריך לעשות כדי שיתכפר לך משהו. עכשיו יש הגדרה ללאו, ויש הגדרה ללאו שיש בו קרת, ויש הגדרה ללאו שיש בו מיטת בית דין וכל מיני דברים כאלה. ואם זה לאו, אז יש אותה הגדרה, איך בדיוק מתכפרים על זה. אם זה סתם עניין, אז זה עניין, אז אני לא יודע מה עושים עם זה.
מה זאת אומרת, ארבעת חילוקי כפרה זה כאילו לא דברים כמו יגיעו למסורים, יתכפר ביום כיפור, עד שימות.
השאלה, מה צריך כדי שיתכפר?
מה צריך, אבל זה לא משהו שאני צריך לעשות.
לא נכון, לא נכון.
אני צריך להביא על עצמי?
בוודאי, יש בהרבה ספרים, יש תשובה שנועדה ביהודה, מרתקת אגב על העניין הזה. בטח, הוא נודע ביהודה, סך הכל יהודי לא קשור לעניינים מיסטיים וחסידות וכדומה, לא חשוד על חסידות בכלל. והוא מביא שם מהרוקח ומכל מיני זה, איזה גלגולי שלג צריך לעשות ומה בדיוק צריך בשביל להתכפר על עבירה. אם לא מגיעים עליך איסורים, תדאג לזה שיגיעו. בסדר, יש לזה כל מיני נפקמינות, אבל לא משנה כרגע. זאת הטענה, אבל לענייננו, טוב, לענייננו...
אין שלי.
אז, אז פה, פה בעצם, ה, 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 זה, אז הייתה, איך הגענו לכזה? הייתה לי הערה אחת על, ה, על ההגדרה של מה זה חובות הלבבות. האם זה באמת על הלב או זה חובה מעשית, רק שאי אפשר להגדיר את המעשה, וזאת הגדרה רווחת, זה לא רק המכתב מאליהו. יש פה כמה וכמה ראשונים ואחרונים שבאמת מגדירים את הדברים באופן הזה, אבל אני אומר, זה לא הכרחי. ברמב״ם נדמה לי שזה לא הפשט, ואני חושב שגם בתורה זה לא הפשט. זאת אומרת, התורה אומרת, ואהבת לאהבה כמוך, היא מתכוונת לאהבה. זה מה שהיא מתכוונת. עכשיו, אבל מה זה, איך זה מתחבר למה שהוא פתח בו? שעיקר כל המצוות זה מה שקורה בלב. אז דיברתי על מצוות שיחות כוונה, כן. שעיקר המצוות זה הכוונה שבלב. אז קודם, מה זאת אומרת עיקר המצוות זה הכוונה שבלב? הרי יש מחלוקת אם מצוות שיחות כוונה או לא. למען דבר שמצוות לא צריכות כוונה, איך אתה יכול להגיד שעיקר המצווה היא כוונה שבלב? וזאת מחלוקת גם להלכה, כמו שאמרתי, לא רק מחלוקת בגמרא. זה לא נפסק חד משמעית. אז נראה לי שהוא לא מתכוון באמת לדבר על הכוונה שבה עוסקת הסוגיה של מצוות שיחות כוונה. הכוונה לצאת ידי חובה. הוא מתכוון לומר שיש איזשהו יסוד נפשי בבסיס העשייה שהוא בעצם העיקר של המצווה או העבירה. מצווה פה הוא מדבר, אני מניח שגם העבירה זה הנקודה. זאת אומרת שגם מצווה שנעשית באופן פיזי על ידי פעולה, בעצם היסוד שלה הוא מה הנקודה הנפשית שעומדת מאחורי העבירה הזאת. מאחורי הפעולה הזאת, סליחה. זה בעצם הנקודה. זאת אומרת, זה בא להשיג לא את הפעולה, או לא רק את הפעולה, אלא בעיקר את ההשלכה הנפשית של עשיית הפעולה הזאת. ואז הוא אומר שבאמת בחובות, משהו מדבר שם על חובות הלבבות, אז הוא אומר, זה מצוות שבלב שאינן מוגדרות במעשים קצובים. אבל עצם כל המצוות הוא מה שיש מהם בלב האדם. פה כבר לא מדבר על כוונה, במובן של כוונה לצאת ידי חובה. אלא נגיד שאני עושה מצוות, לא יודע, הדלקת נר חנוכה. בסדר? אז אני מדליק נר חנוכה, מאחורי זה אמורה להיות איזושהי התכוונות נפשית. זה לא רק פעולה של הדלקה. למרות שזאת ההגדרה ההלכתית. הגדרה ההלכתית היא שצריך לעשות פעולה של הדלקה. אבל מאחורי זה יש הפרסומי ניסה, התחושה, ההודעה לקדוש ברוך הוא. לא משנה, הרבה דברים שעומדים מאחורי פעולת ההדלקה. טענתו היא שזה בעצם עיקר התוכן של המצווה, זה בעצם הנקודה שבלב שעומדת בבסיס או ההשלכה של העשייה ולא הפעולה עצמה, למרות שההלכה מגדירה את הפעולה, ואולי אפילו בחובות הלבבות במובן הזה הם עיקרון יותר יסודי מאשר חובות האיברים. כי גם חובות האיברים הם בעצם סוג של חובות הלבבות, לפי ההגדרה הזאת. כי בעצם חובות האיברים זה רק לעשות פעולות מסוימות כדי שבתוך הלב שלי משהו יתרחש, משהו ישתנה. אז לכן ההלכה אמנם מדברת לא על מה שקורה בלב, כי זה לא בידינו. ההלכה אומרת לנו מה לעשות. אבל המטרה של העניין זה מה שקורה בסופו של דבר בלב מאחורי העשייה הזאת. כן, רחמנה לי בבית. וכל המצוות שבלב צריכים לבוא לפועל על ידי מעשה באיזה אופן. גם את זה אפשר לקרוא בכמה צורות, או לפרש בכמה צורות. אפשר להגיד שבעצם העיקר הוא הלב, אבל צריך להביא את זה לביטוי מעשי. אפשר להגיד הפוך, זאת אומרת, הביטוי המעשי נדרש, כי זאת הדרך שלי לטפל בלב, אחרת אין לי נגישות ישירה למה שקורה אצלי בלב. אז אני עושה פעולות מעשיות, ואחרי המעשים נמשכים הלבבות, כמו שאומר החינוך, אז זאת הדרך בעצם לטפל בלב, אבל המטרה היא הטיפול בלב, לא הפעולה. אז יש פה איזושהי הגדרה מאוד דיכוטומית בין השאלה מהו החיוב ההלכתי לבין השאלה מה הערך שעומד בתשתיתו. זה שתי שאלות לגמרי שונות. השאלות האלה מתעוררות אפילו בהקשרים הלכתיים. אני לא רוצה להיכנס פה יותר מדי לסוגיות הלכתיות, אבל יש פה הרבה הקשרים הלכתיים זה הדבר הזה עולה. למשל, מצוות פריאה ורבייה. מצוות פריאה ורבייה יש דיונים בפוסקים, האם זאת מצווה על התוצאה, שיהיו לי בן ובת, לפחות בן ובת, או שזאת מצווה על הפעולה. הרי ברור שהמצווה על הפעולה מיועדת כדי להשיג את התוצאה. אני חושב שזה די ברור. זה להיות מאוד פורמליסט כדי לומר שהפעולה נדרשת ממני, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה את התוצאה, אלא רק הפעולה. מצד שני, אבל יש בפוסקים, יש כאלה שמגדירים את המצווה כמצווה על הפעולה ולא על התוצאה. ההיגיון בזה הוא מאוד ברור, כיוון שהתוצאה לא בידינו. אם נצליח, נצליח, אם לא נצליח, לא נצליח. אז מה שההלכה דורשת ממני זה את מה שבידיי. למרות שבאמת המטרה, זאת אומרת, לאן רוצים להגיע, זאת התוצאה. הכיוון שהתוצאה לא בידי, אז ההלכה, מה שהיא דורשת, ההלכה זה מה נדרש ממני. מה שנדרש ממני זאת הפעולה. במובן הזה אולי גם פה אותו דבר. בעצם מה שרוצים זה את ההשלכה הלבבית, הנפשית, נקרא לזה כך. אבל אז למה ההלכה מוגדרת כחובה על עשיית פעולה? בגלל שזה הדבר שבידי. זאת אומרת, אני לא יכול לטפל ישירות בלב. אני צריך לעשות את זה דרך מעשים. אגב, בדיוק באותה צורה, גם ואהבת לרעך כמוך, באמת, לפי התפיסה הזאת, אני אומר, באמת הפעולות שחזל אמרו לנו לעשות, אלה פשוט דרכים כדי להצליח ליצור את אותה אהבה שאמורה להיווצר בלב, כשזאת בעצם המטרה. אוקיי? אז לכן יכול להיות שזה פשוט עניין טכני, כי זה לא בידי. אז ההלכה אומרת לי, טוב, אם הלב לא בידיך, תעשה מעשים. אבל המטרה בסופו של דבר היא בעצם מטרה, מטרה שבלב. מה שכמובן לפי זה צריך לצאת, זה שכל החובות שאנחנו תופסים אותן כחובות הלבבות באמת. כחובות, למשל, לא יודע מה, יש כאלה שאומרים שיש חובה לשנוא רשעים. לפחות בהקשרים מסוימים, זה ויכוחים קצת, אבל בפשטות מסניך השם אסנא, כן? זאת אומרת, יש איזושהי חובה לשנוא רשעים. אני לא מכיר דוגמאות מה צריך לעשות כביטוי מעשי לשנאה הזאת. שם זה נראה בעליל חובה על הלב. כן, זו הכוונים, אני לא מכיר.
יש כאילו תפסות בגמרא של
להקות
את הרשעים
ודברים
כאלה, לא?
להקות את הרשעים. יש מורידים ואין מעלים על סוג מסוים של רשעים, אבל אני לא מדבר רק ברמות הקיצוניות האלה. לא, אני לא מכיר שום דוגמה. אולי אני לא זוכר, לא נזכר בשום דוגמה. לא משהו שחייבים לעשות. עוד פעם, אולי... מה?
אם אני לא
יודעת
לעשות כותב בשום מקום,
שמה?
בדין זקן השמי על ה... בדיון של ועדה לתפלין זקן, הוא אומר ש... אני לא חושב איזושהי
דעה
שאם הוא זקן השמי, אז צריך... או כאילו זקן שהוא
חוטא, בסדר, יש דוגמה מסוימת על זקן השמי, כי שם יש את העניין של ועדה לתפלין זקן. אבל באופן כללי, לכל רשע, יש דוגמה לחובת איברים כלפי רשע.
לא, לא רק שלא צריך להדור אותו, שאומרים שאם הוא חוטא, צריך כאילו לבזות אותו, או להקות אותו, או משהו כזה,
טוב, לא יודע, אני לא מכיר, בוא נגיד בספרות ההלכה הרגילה, המצוות המעשיות של ואהבת לרעך כמוך מופיעות. המצוות המעשיות של שנאת החוטא, שנאת החוטא בעצמה לא מופיעה ברוב המקומות. בטח לא החובות המעשיות שנגזרות ממנה. יש דברים, או אהבת השם למשל. גם אהבת השם. מה זה אהבת השם? מה הביטוי המעשי? אז ברמב"ם הוא תולה בזה את העניין של קידוש השם, למות על קידוש השם. זה בעצם ביטוי מעשי של אהבת השם, אבל ברור שלא מצפים מכולנו ללכת ולמות אקטיבית על קידוש השם. ברור שזה לא תנאי הכרחי לקיום מצוות ואהבת לרעך כמוך. זה להפך, מה שאמרו לרבי עקיבא עד כאן, כאילו, עד שם זה יכול להגיע, אבל לא שכל אחד עכשיו צריך לחפש איפה הוא יכול למות על קידוש השם. זה ראיתי פעם בכלי חמדה מביא בשם הרבי מגור. הוא אומר שם משהו, לא משנה באיזה, לא זוכר אפילו באיזה הקשר הוא מדבר על זה, הוא תמה על זה שאנחנו חוגגים את פורים, נדמה לי, בגלל שבפורים אנחנו ניצלנו, יכולנו למות על קידוש השם וניצלנו או משהו כזה, אז מה יש לחגוג פה? או על חנוכה, אני לא זוכר כבר, יש איזה וורד כזה
שם.
כן, זהו. יש כבר איזושהי תפיסה כזאת שאומרת שלהפך, אתה צריך אפילו לקחת יוזמה. טוב, אבל כמובן זה אנקדוטה. בסופו של דבר ברור שהמצוות אהבת השם זה לא רק כותרת לחובה למות על קידוש השם. אהבת השם זה משהו שאמור ללוות אותנו לאורך החיים בכל מיני צורות. אבל אין, אני לא מכיר השלכה מעשית שאומרים לי מה זה אומר מעשית, מה צריך לעשות. אתה לא מרגיש אהבה לקדוש ברוך הוא, זה מה שצריך לעשות. אין פה ביטוי מעשי לדבר הזה. אז מה, אז גם זה חובות הלבבות רק בגלל שהמעשים אי אפשר להגדיר אותם? שזאת הגדרה בעייתית. זאת חובות הלבבות, זה באמת חובה על הלב, זה הכל. אבל אם באמת הלב לא בידינו, אם זאת התפיסה, שכל המעשים מוטלים עלינו רק בגלל שדרכם אנחנו מטפלים בלב, והלב הוא לא בידינו, אז איך זה יכול להיות שיש חובות מסוימות שכן פונות אל הלב? לא דרך מעשים. תחליט, או שההלכה לא מוכנה לעשות דבר כזה, או שכן. אז יש פה משהו שהוא קצת בעייתי. הוא אומר, הוא כמו שעיקר המצוות בלב, כן עיקר העבירות בלב. ואף על פי שאמרו חז"ל מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, היינו שאינה נידונת כאילו באה לכלל מעשה, אבל בלב ישנה העבירה. מה הוא מתכוון לומר? העבירה בעצם ביסודה היא עבירה שבלב, ואנחנו לא דנים עבירה שבלב עד שהיא לא התממשה בפועל. כאשר היא התממשה בפועל, אנחנו דנים על הדבר שבלב. לכן למשל, אני יודע מה, אפילו יותר מה, אפילו דברים שכמעט התממשו, כמו ניסיון לרצח. ניסיון לרצח שלא הצליח. אז זה אפילו התממש בפועל. זאת אומרת, אני עשיתי את הפעולה שהייתי צריך, החלטתי לרצוח, זה הבעיה הלבבית, הנפשית, בסדר? ולחצתי על ההדק, אלא מה הנוקר היה שבור. בסדר? אז אני סתם עוד פעם, שלומיאל, נכון? אין פה שום צדקות בזה שלא הצלחתי לרצוח. ועדיין לא מטילים עליי את האחריות בגלל שהתוצאה המעשית לא קרתה פה. למרות שהבעיה הנפשית ש, 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 שבא לידי ביטוי בעבירה הזאת ודאי הייתה פה לגמרי, למאדרין. זאת אני רוצח למאדרין במובן, במובן המוסרי הנפשי.
זה מה שחזל דיבור עליו כשאמרו מחשבה רעה, אלא כדוש ברוך הוא מוצרתה למעשה,
לא, אז אני אומר, שם אני אומר יותר מזה. שם אני אומר יותר מזה. אפילו מחשבה רעה שבאה לידי ביטוי מעשי, גם זה, ביטוי מעשי כלשהו, לא הצליחה בסוף, אבל איזשהו, הוצאתי אותה לפועל באופן מעשי. אם היא לא הצליחה, אנחנו עדיין לא דנים אותו כרוצח.
בדיני אדם לא דנים אותו, אבל בדיני שמיים.
גם בדיני שמיים, פשוט לא דנים אותו כרוצח. אני עוד פעם, אני לא יודע איזה עונש מוסרי הוא יקבל, אבל גם דיני שמיים, בתפיסה שאנחנו מקבלים, עברות לחזל, דיני שמיים עובדים בגדרים של עבירות ומצוות. גם שם זה דיני שמיים. יש מעבר לזה...
איך הרב מבריסק מסתדר עם זה?
מה?
הרב מבריסק של קודם, של זה שאחר נצא לאכול חזיר ונצא לו...
כן.
איך הוא מסתדר עם זה?
מסתדר עם מה?
אתה לא מחשבה לזה, והוא לא בא לידי מעשה?
אבל הוא צריך כפר.
לא, ברור, אז לכן אומר, אנחנו לא מאנישים.
אבל צריך כפר. ברור
שלא מאנישים.
אבל הוא צריך כפרה.
הרע צריך, נכון, עבר עליו. הוא לא מאנישים, הוא טוען שזה גדר בעונש, לא בלב.
בדיני שמיים הוא כן עבר.
לא, הוא כתוב צריך כפרה.
לא, אבל לא בדיני שמיים, הוא עבר עליו, הוא בן אדם גם. הוא צריך כפרה. גם עבר עליו. הוא לא לוקה.
מי שניסה לרצוח, עבר עליו שלא תרצח?
אה?
מי שניסה לרצוח, וזה לא עלה בידו.
וממש הזה באופן מעשי, רק נכשל. אני חושב שלפי הרב מבריסק יוצא שכן.
ירה
מבריסק. כן. ותגיד, הוא ירה על בן אדם, ואז יתברר שזה חתול. בסדר? הוא ירה והרג אותו. הוא עבר לא תרצח, לפי הרב מבריסק. כן, מוזר, אבל זה מה שהוא אומר. טוב, בכל אופן, הטענה פה, יש פה משהו שבאמת העובדה שנדרש מעשה, כדי שאנחנו נגדיר את הדבר כלב, נעזוב את הרב מבריסק כרגע. הגדרה הפשוטה היא שצריך ביטוי מעשי כדי שזה יוגדר כלב, לא רק כדי להעניש. בסדר? אבל זה עדיין לא אומר שהלב הוא המעשה. יכול להיות שהמעשה הוא תנאי לכך שהפעולה הנפשית תחשב כלב. בעצם הפעולה הנפשית היא הלב, רק יש תנאי שזה יבוא לידי ביטוי מעשי. פעולה נפשית סתם ככה היא לא נחשבת. מהרבה סיבות אפשר להסביר את זה בכל מיני צורות, אבל קודם כל בהגדרה זה בעצם מה שהוא רוצה לטעון. הוא רוצה לטעון שהעיקר זה בעצם העניין הנפשי. אז למה כל ההלכה כל הזמן דורשים שזה יתממש? אין, מחשבות זה לא מעניין את אף אחד. למה? כי זה תנאי. לא בגלל שהעבירה היא הפעולה, אלא בגלל שיש תנאי שתהיה פעולה כדי שהעבריינות הנפשית תחשב כעבירה. העבירה שבלב היא המידה הרעה שהיא שורש מעשה העבירה, וחזל שידעו שעיקר עבודת האדם היא בלב, אמרו שירורי עבירה קשים מעבירה. וכבר פרשו חזל מה שכתוב ודובר אמת בלבבו, כגון רב ספרה, שלקח מהגוי הסכום הראשון, סוף מסכת מכות, הסכום הראשון שנתרצה בו, אף שהגוי עשו איזושהי עסקה, והוא חשב לקחת מחיר מסוים, הגוי נתן לו יותר. הוא אמר לו, לא, לא, אני חשבתי על סכום קטן יותר, קצת כמו דמה בנתינה. אף שהגוי רצה ליתן לו הרבה יותר, וצריך להבין מה שקר שייך כאן. אלא לא יבטיח רב ספרה להגוי שום מחיר מקודם עד שיהיה דברו שקר. הוא לא יבטיח לו לעשות את זה במחיר מסוים ועכשיו לוקח יותר. הוא חשב על מחיר יותר נמוך. הוא לא אמר לו, הוא לא יבטיח לו שום דבר. למה זה נקרא שקר? הטענה שלו זה שפעולת ההבטחה בפה היא רק הביטוי המעשי של ההבטחה שבלב. ולכן אם אתה עכשיו מפר את ההבטחה שנתת, כביכול הבטחה, כן? שנתת לו בלב, אתה בעצם שקרן. זה לא משנה שהוא לא שמע. כי במהות הבעיה היא הבעיה שבלב, הבעיה היא לא הבעיה המעשית שאותה אתה עושה. כן, עכשיו ספר לא רצה לשקר את המחשבה שבליבו, שמאחר שכבר הסכים בליבו על הסכום הראשון, כבר היה זה שקר בליבו אם ייקח יותר. אז הוא ממשיך להביא עוד כל מיני דוגמאות, ואני כבר לא אכנס לזה. הוא אומר, עליו שלא תחמוד, למשל, הוא מדבר. למרות שגם בלא תחמוד, אתה צריך לדון מה בדיוק עליו הזה שלא תחמוד, וזה מחלוקות. אבל הוא מניח שזה עליו לבבי בלבד, ומה שהוא אומר בעצם, איך אפשר שלא יעלה חימוד על לב האדם בשעה שרואה עושר והצלחת חברו? ואיך שייך על זה הזהרה? אמנם, כמו שכתב רבי אברהם אבן עזרא, אם מחשבת הגזלה היה מופרך אצלו מכל וכל, לא היה שייך חימוד. כי החמדה באה מחמת שיש עדיין בליבו שאיפה להיכנס בגבול חברו ולקח את שלו. החמדה היא הגזלה שבלב. החמדה שיש לך בלב היא בעצם איסור הגזלה. זאת אומרת, טענתו היא שלא תחמוד, הוא בעצם השורש שלא תגזול. גם לא תגזול הבעיה היא לא תחמוד. ואז הגמרא עצמה שואלת, הרי למה צריך את שניהם? בסדר, הגמרא עושה צריכותו. דווקא את זה אני חושב שכן אפשר להבין לאור הגמרא. אבל טוב, זה דורש כניסה להגדרות קצת מה זה לא תחמוד. החמדה היא הגזלה שבלב, וכתב הרי קנאתי בשם חז"ל, שבלא תחמוד נכללו כל המצוות. בקיצור, הכוונה שבשורשה של העבירה בעצם זה הנקודה שנמצאת בלב.
על מה יעלה לו בלב. אבל כן יש לו שליטה על הדיון הפנימי שיש בתוכו, אחרי שתעלם. הוא פתאום קלט שהוא חומד.
לא, הוא טוען יותר מזה.
יש בתוכך דיון, האם אני אומר לעצמי כל מיני דברים כדי שאני אגיע למצב כלא לחמוד.
הוא אומר יותר מזה, עוד לפני כן, יש לך שליטה שזה לא יעלה. אם זה מופרך, משהו הביא את אבן עזרא, אם זה מופרך בעיניך, פשוט לא בספקטרום בכלל. לשלוח יד במישהו אחר, או לקבל מה לקחת משהו ממישהו אחר, אז החמדה לא תעלה. זאת אומרת, יש דברים שמחוץ לגבולות הגזרה. אם אתה מייצב את גבולות הגזרה נכון, אז כן, בית הלוי כותב... מה?
אז
ריאל
מדבר, מלכת הודוס, לא יעלה על דעתך לחמוד אותה.
כן, כן, בדיוק. יש שם, בית הלוי כותב בפרשת בראשית, נדמה לי, על החומש. הוא כותב שם איך אפשר להתגבר על יצרים, על יצר של עריות. זאת אומרת, תראה, תחשוב שאתה נמצא על חבל בקרקס, בגובה של, אני לא יודע, 50 מטר. בסדר, הולך עם המקל הזה שם למעלה, ועכשיו יכולות לעבור למטה כל יפהפיות העולם. אתה לא תזיז את המבט שלך בכלל, נכון? כי הרי אתה תתפגר ברגע שאתה מזיז שם את המבט. אבל אם אתה חי באופן הזה, שום יצר לא יעלה לך. לא, השאלה אם צריך לחיות באופן הזה זה שאלה אחרת, אבל ברור שזה לא נכון.
לא,
כן, זהו. אנחנו מבינים איפה רב חיים הגיע. בכל אופן, איך רב חיים הגיע אני לא יודע האמת עכשיו. טוב, זו שאלה אחרת, איך רב חיים הגיע פיזית. טוב, אבל זה דיון אחר. הנקודה היא שבאמת כן יש לנו איזושהי שליטה גם על מחשבות שעולות. אם אנחנו בונים תשתית נפשית באופן מסוים, אז אנחנו יכולים גם למנוע דברים שהם לכאורה אינסטינקטים, דברים שהם לכאורה לא תלויים בנו, וכן הלאה. הוא ממשיך עוד כל מיני דוגמאות. יש משהו שככה מתקשר לזה, אני חושב שפעם דיברתי על זה, אני לא זוכר כבר, אבל לא יודע, זה כבר הרבה שנים. על הסיפור של ההינדיק, אני בטוח כמעט שדיברתי על זה. הסיפור של ההינדיק של רב נחמן, על התרנגול הודו. כן? ושם הסיפור הזה, אני חושב, מביא לידי ביטוי בצורה מאוד מעניינת את הנקודה הזאת שהרב דסלר מדבר עליה. בעצם טענתו של הרב דסלר, אם אני רק מסכם, טענתו של הרב דסלר היא בעצם זה שהמעשים הם בסך הכל בבואה של הנפשות. וכשההלכה מתייחסת למעשים, בעצם מה שהיא רוצה זה את המצב הנפשי. רק כיוון שזה לא בידינו, זה אני מוסיף, או לא יודע, ההלכה משום מה בוחרת להתמקד במעשים, אבל בעצם המטרה שלה זה המימד הנפשי שעומד בבסיס המעשה, או מאחורי המעשה, וזה בעצם מה שנקרא המצווה או העבירה שבעניין. עכשיו, למה צריך את הביטוי המעשי? כי זה תנאי. זאת אומרת, רק בעיה נפשית שיש לה איזשהו ביטוי מעשי נחשבת כעבירה. או מאנשים עליה לפי הרב מבריסק, אבל נחשבת כעבירה. אבל זה לא בגלל שהעבירה היא הפעולה. העבירה היא הדבר הנפשי. רק הפעולה היא תנאי שבלעדיו אני לא יכול להתייחס למצב הנפשי הזה כעבירה. כמו שאמרתי, אפשר להסביר את זה בכמה צורות, אבל זאת ההגדרה שלו. אני רוצה פה לגעת בקשר הזה מזווית מעט שונה, יש גם כשאנחנו מדברים על המצב הנפשי, יש כמה רמות שאנחנו יכולים לטפל בו. יש באמת משהו שנמצא אצלנו איכשהו בתת מודע, או בכלל לא בשליטה. על זה אני לא חושב שמדובר כאן בכלל. מה שמדובר כאן זה על מחשבות מודעות. הן עוד לא התממשו במעשה, אבל למחשבות מודעות, על המחשבות האלה יש לנו גם אולי שליטה מסוימת לפחות. אם אנחנו בונים תשתית, אז המחשבות המודעות, יש לנו איזושהי רמה של שליטה עליהן. מה קורה עם, עם התת מודע שלנו, עם משהו שאנחנו בכלל לא, ליבה לפומה לוגליה, כן? לא, אנחנו לא, לא מודעים לו בכלל, אז שם מה שיש שם יש, זה לא יכול להיות מוגדר, לא כמצווה ולא כעבר.
זה הבדל, אותה רמת שליטה.
מה?
אותה רמת שליטה, אם זה כמו הטופוגרפיה, כמו שהרב מגדיר את זה, אז אותה שליטה שאתה יכול לעצב את המימד שלך, אז גם אתה
יודע את זה.
תשתנה.
כן, אבל אני לא יודע את זה.
לא משנה, בנקודה גם במודע זה לא משנה. השליטה שאין לך לפי מה שהרב אומר.
נכון.
לא, השליטה שלך היא קודם.
לא, לא קודם. אם אני רואה שעולים לי מחשבות הרהורים מסוימים, אני יודע שאני צריך לעבוד על התשתית הנפשית כדי שהם לא יעלו. אבל בתת מודע אני לא יודע כלום.
לשנות תשתית נפשית שלא תגיע בכלל למצב, זה מה שאני
רוצה. בסדר, אבל אני אומר שיש לי אפשרות לעבוד על זה, יש לי אינדיקציות שיש לי בעיה שם. אם זה עולה...
רק בשביל לזהות שיש את הבעיה.
כן, לזהות את הבעיה, אבל זה חלק מהעניין. אני מזהה שיש לי בעיה, אני עובד על זה. בתת מודע קשה קצת לדבר במונחים כאלה. איך אני יודע אם הצלחתי, אם אני נמצא במצב הזה, לא נמצא, הצלחתי לעבוד, לא הצלחתי, אני צריך לעבוד בכלל, לא צריך לעבוד, זה הכל נמצא שם אי שם בפנים. למה אני אומר? כי דיברנו כבר גם על זה בכמה הקשרים, על התפיסה של הרב קוק את החלוצים, כן, מייבשי הביצות האתאיסטים, כן, האם הם קיימו את מצוות יישוב ארץ ישראל. אז הרב קוק רצה לטעון כן, העין הטובה שלו, העין האופטימית שלו, שבעצם הם קיימו את מצוות יישוב ארץ ישראל במתעסק, אז הם אפילו לא היו מודעים, הם היו אתאיסטים חלקם, כי הם לא התכוונו באמת לקיים מצווה בעניין הזה. אבל הם קיימו, כיוון שבליבו פנימה, בכל יהודי, יש איזושהי נקודה ששואפת לעבודת השם.
אז הם לא אתאיסטים.
ובעצם, בליבם פנימה.
אז הם אתאיסטים.
אין יהודי אתאיסט, זה באמת מה שהוא טוען.
אני חושב שאין.
יש לזה משהו.
שיהודי אתאיסט לא יהיה יהודי אידיאליסט במציאות. כלומר, אם יהודי הוא יש בו איזשהו, יהודי שיש בו איזשהו...
אוקיי, מוכן לקבל את התיקון הזה? אני מוכן לקבל את התיקון הזה, למרות שאני לא חושב שזה נכון, שזה מה שהרב קוק מתכוון, אבל זה ויכוח שהוא לא חשוב לענייניי. אני לא חושב כך, אני חושב שהוא התכוון שבאמת בתוך כל יהודי יש משהו, בלי קשר למה שהוא עושה. אבל זה דיון אחר. אם הוא עושה משהו, זה בא משם. ואם הוא לא עושה, אז זה לא בא לידי ביטוי מעשי. דיברנו על ההשלכה המעשית של מה שיש בלב. עכשיו, זה לא מה שהרב דסלר מדבר. הרב דסלר מדבר על מה שיש בלב המודע. השאלה אם זה בא לידי ביטוי מעשי. הרב קוק מדבר על מה שיש בלא מודע. עכשיו, כאן אני לא יכול לקבל בכלל את התפיסה הזאת בשתי סיבות. סיבה אחת, כי זאת ספקולציה שאני לא יודע מאיפה לא. מאיפה הוא יודע את זה? בתוך כל יהודי יש איזושהי אמונה לא מודעת, ובלי שאף אחד יודע את זה, אני יודע מה יש לו בלב. אולי, אני לא יודע. לי אין מושג בכל
זאת.
אולי הוא בנבואה יודע את זה, אני לא יודע מה יודע את זה.
בהמון פעמים זה, בהמון מקרים אתה רואה את האנשים האתאיסטים וכל זה, שמגיע לרגע האמת, אם כן...
בסדר, בהמון פעמים אתה גם לא רואה. אז מה? ההגדה הזאת שבחפירות אין אתאיסטים, אני חושב שבחפירות יש גם אתאיסטים. יכול להיות שיש פחות. חפירות במלחמה. גם שם יש אתאיסטים. יש פחות. בסדר. אבל... בסדר, אבל אני אומר, להגיד באופן קטגורי שבכל אחד יש, זה א', ספקולציה בעייתית. השאלה אם זה רובה. זה א', אבל מעבר לזה אני חושב, הוויכוח העיקרי שלי זה לא פה. פה זה בתחום הספקולציה המטאפיזית או... בסדר, של התת מודע, יכול להיות שזה כן, יכול להיות שלא. גם אם זה נכון, אין פה קיום מצוות יישוב ארץ ישראל. אז גם אם הוא צודק בספקולציה הזאת, ויש שם, לא יודע, איזושהי שאיפה פנימית, שהם לא מודעים לה לקיים מצוות, אני לא חושב שזה נקרא קיום מצוות יישוב ארץ ישראל.
בחינה, בחינה.
מה?
תת מודע מקיים מצוות.
כן, בדיוק.
זה בחינה,
בחינה. בחינה אולי, כן. אבל אני אומר, הקיום מצווה זה משהו שאני אמור להחליט לעשות אותו ולממש את זה. זה לא משהו ש...
לא, אתה צריך להתכוון...
שפשוט קיים.
אתה לא צריך להתכוון לעשות את המצווה, אבל אתה צריך להתכוון לעשות את הפעולה.
לא, זה רק כדי שאני לא יהיה מתעסק. אני מדבר עכשיו על משהו אחר.
אתה יוצא. אם אתה מתאמן... אתה מדבר
על גדר של מתעסק. אבל אני לא מדבר על גדר מתעסק. זה הגדר ההלכתי, אני לא מדבר על גדר מתעסק. דבר על גדר שעוד לפני שאני נכנס בכלל לשאלה של מצוות צריכות כוונה ומתעסק וכל מיני דברים מן הסוג הזה. מצוות צריכות אמונה. זאת אומרת, יש משהו נורא בסיסי שלא ייתכן שבן אדם איזשהו תת מודע יש בתוכו משהו והוא עושה כל מיני דברים בכלל מסיבות אחרות וזה נחשב לו שהוא מקיים מצווה. מה, פעולה שמיוחסת לאדם זאת פעולה שהוא החליט לעשות אותה מתוך הסיבות האלה והאלה, ואז אני אומר, אוקיי, הוא עשה את הפעולה הזאת וזה נזקף לזכותו, לחובתו, או מה שלא יהיה. זאת אומרת, גם במישור, גם אם אני אקבל את הספקולציה המטאפיזית הזאת, אני לא מוכן לקבל את ההשלכה שהוא עושה מתוך ה...
זה פשוט ליישב את ארץ ישראל.
לא.
אז
אתה לא צריך להגיע בכלל.
שישבת, עשית.
אז אתה לא צריך בכלל להגיע לכוונות, אבל הוא מסביר את זה בגלל הכוונות. אתה רוצה להציע הצעה אחרת. בכלל מצוות לא צריכות כוונה. אז מה הבעיה? מה אכפת לי מה יש בליבם? התאיסטים שקיימו את מצוות שעשו, שישבו את ארץ ישראל, קיימו את מצוות קיימו את זה בהגדרה. אתה לא צריך להגיע לספקולציות המטאפיזיות.
פה לפי הרמב"ם הם רשעים. פה לפי הרמב"ם הם רשעים. מי שכופר בקדוש ברוך הוא,
אז הוא רשע שמקיים מצווה, מה זה משנה? אני שואל אם הוא מקיים מצווה, לא אם הוא רשע.
זה ידעו שזה מצווה.
אם
אני נותן צדקה לעני, בלי שאני יודע שיש מצווה כזאת, אני רואה עני, בכלל אין לי מושג שקיים מצווה, אתה יודע, זה לא תשקט. קיימתי את המצווה או לא?
גם אם אתה יודע שיש מצווה כזאת, אתה עושה את זה כשאתה מרחם עליו, אתה לא קיימת.
שואל דעתי האישית, לא.
לדעתי החלוצים...
אז שהם יגידו דעתם, אני אומר דעתי.
החלוצים שיצאו את הביצות ומתו על זה, הם עשו את זה כדי שיבואו עוד כמוהם אתאיסטים. כן? אז בתכלס הם...
שירבה אתאיזם בישראל.
אבל לא מהדת של המצווה.
נכון. אז הם ישבו את ארץ ישראל, ברור. ברור שהם ישבו את ארץ ישראל, אבל הם לא קיימו את מצוות יישוב ארץ ישראל. מצווה זה היענות לציווי. יש עליי ציווי ואני נענה לו. הוא לא נענה לציווי. הוא עשה את הפעולה.
הציווי לצו הקטגורי אולי, אבל...
בסדר, זה אני לא יודע.
אולי הוא בן אדם מוסרי, אולי הוא בן אדם מוסרי.
אולי, בסדר, זה גם מוסרי, אין לי בעיה, אבל אני בטוח שהיו ביניהם הרבה אנשים מוסריים. יותר מזה, ברור שגם כל אחד חייב להם הרבה הכרה טובה על ההקרבה הזאת. זה ברור לגמרי, אין לזה שום קשר. אני מדבר כרגע בהקרבה.
למה, אם הם עשו את זה לשום דבר...
זה בגלל אידאל, כדי ל...
זה אם הם עשו את זה...
לי ובשבילך, מה זאת אומרת?
הם עשו את זה בגלל הערכים.
כן,
אני אומר על זה. זה לא חייב למקרה
טובה. בסדר, אוקיי. זה עוד שאלה. זה מחלוקת רב שמעון ורבי יהודה.
בדיוק, על הרומאים.
על הרומאים, כן, זהו, לא בטוח שזה נכון. אבל זה דיון אחר. התת מודע, שם נדמה לי שהוא בכלל יוצא מחוץ ל... להגדרה הזאת שאנחנו מדברים עליה כאן, הגדרה הלבבית שהרב דסלר מדבר עליה כאן. אז זה רק הקדמה, אני רוצה, בואו נסתכל רגע על הסיפור הזה של האינדיק. כן, אסון קרה בבית המלוכה, בן המלך שהיה עד כה שפוי ומנומס, שקע במראה שחורה, והחל הוזה הזיות, מתגולל מתחת לשולחן האוכל על הרצפה, וגורר חתיכות לחם ועצמות שמוצא שם, באומרו שהוא תרנגול הודו. בן המלך החליט להכריז על עצמו כתרנגול הודו, הוריד את הבגדים, ירד מתחת לשולחן והתחיל לאכול עצמות וחתיכות לחם. ולא די לו בכך, אלא שמתעקש הוא לבלי ללבוש עוד את בגדיו, בהתאימו שתרנגול אינו לובש בגדים. צער רב נגרם לו למלך בשל כך, קרא המלך לרופאיו החכמיו, אך ללא הועיל כן בדילוגים, בן המלך בשלו, תרנגול הודו אני ואין כל תימה בהתנהגותי, שכן כל תרנגולי הודו נוהגים כך, וכידוע תרנגולי הודו מקפידים על עקביות, ולכן אם תרנגולי הודו מתנהגים כך, אז הוא עקבי עם הכללים שלהם. ביום מן הימים, זה מכבר נואשו כל הרופאים והחכמים מלרפותו, בא חכם אחד מעיר רחוקה וטען שמקבל הוא על עצמו לרפותו כליל. מה עשה החכם? פשט גם הוא את בגדיו, והתיישב אל מתחת לשולחן אצל בן המלך, והחל גם הוא גורר פירורים ועצמות בארשת פנים תמימה, כאילו הדבר מובן מאליו. נעץ בו בן המלך עיניים תמהות, ואחר שאלו, מי אתה? מה אתה עושה פה? ישיבו החכם, מה אתה עושה פה? תרנגול הודו הנני, נענה הבן בתמימות. גם אני תרנגול הודו, הפתיר אחריו החכם. אין לך מונופול על תרנגולות ההודו, כמו שאומרים. עברו ימים מספר, אף שבועות, והשניים התרגלו זה לזה באוכלם יחד מאותו אוכל, בלי לבוש לגופם, כשבין אחד לרעהו נוצר קשר אמיץ. הבין החכם שהגיע העת להתחיל בפעולה ממשית, רמז לסובבים להשליך שני כותנות אל תחת השולחן, ובפנותו אל בן המלך, אמר לו החכם, כלום סבור אתה שתרנגול אינו יכול ללבוש כותונת ולהמשיך ולהיות תרנגול הודו? וכך לבשו שניהם כותנות, בדילוגים קצת. עבר זמן סביר, רמז החכם והשליחו אליהם מכנסיים ללבוש, והפתה בפנותו אל בן המלך, אמר לו, חושב אתה שעם מכנסיים אי אפשר להיות תרנגול? כך לבש בן המלך בגד אחר בגד בלי כל התנגדות, שוב עבר זמן ניכר, והחכם רמז לנוכחים להשליך מאכלי אדם מהשולחן. ושוב טען לבן המלך, חושב אתה שאם אוכלים מאכלים טובים יוצאים מכלל תרנגול הודו? ייתכן לאכול אותם ואף להישאר תרנגול. ואכל. כעבור זמן מה פנה החכם אל בן המלך ביקשו לשבת עמו על כיסא אצל השולחן, ומכאן לא ערכו הימים עד שיחזירו לכל מסלול החיים התקינים, מבלי שיחוש בן המלך בכך שהפך לתרנגול העושה מעשי בני אדם מכל וכל. וזהו. ואז הוא התרפא, ובאים, מאז הם חיים באושר עד היום הזה. עכשיו השאלה המתבקשת היא כמובן, האם הבן המלך באמת התרפא?
לא התרפא בכלל.
הפשטות הוא לא התרפא בכלל, נכון?
האם הוא היה חולה בכלל?
אז זה כן, דיברתי על זה פעם.
אבל
אין ספק שביקורית
הוא אומר, כי החכם לא יכול להגיד
לתרנגול לא עושה קוקוריקו. כן, אוקיי. לא, אבל יכול גם, לא תרנגול לא עושה קוקוריקו. אלא שגם אם אתה לא עושה קוקוריקו, אתה יכול להיות תרנגול. מה שיש איסור לעשות קוקוריקו. הרי תרנגול גם לא לובש בגדים, הוא הכוונה לא בסדר, אם תלבש בגדים אז לא תהיה תרנגול, אז תהיה תרנגול עם בגדים, מה יש? יש עכשיו ראיתי רק פה איזה כלב עם סוודר כזה, מה רע, באמת זה בסדר גמר. אז השאלה הראשונה היא כמובן, האם בן המלך התרפא, ולכאורה לא, למרות שרב נחמן כותב שבהחלט כן, זאת אומרת הוא מתייחס לזה כריפוי גמור, ויש נמשלים שברסלב מספרים מה הנמשל, וכל מיני דברים כאלה.
אבל היא לא משפיעה, אבל
סתם ככה
לא
הייתי
רוצה טיפול כזה, כי היא
שאומרת,
עכשיו היא לא משפיעה, שנה
הבאה זה יותר
חמור.
זה שאלה
מהזאת
מחלה.
כששואלים את בן המלך, אם הוא תרנגול עוד, הוא אומר כן או לא? זאת השאלה.
לא.
אם הוא אומר כן, אז הוא לא יתרפק.
לא, מי אמר? אתה מגדיר כמחלה את התודעה. אפשר להגדיר את המחלה כהתנהגות. אם אני רוצה, זה הביביוריזם בפסיכולוגיה. הביביוריזם זה בעצם... אני מוכן להתייחס אך ורק לאיך שהבייב, כן, זה להתנהג, איך שהאדם מתנהג. לא מעניין אותי כל הפסיכואנליזה וכל התפנודה שלו וכל ההזיות, ההזיות של פרויד. מה שחשוב זה מה הוא עושה. וגם דרך הטיפול הולכת דרך אגב, אחרי המעשים נמשכים הלבבות זה בדיוק הבייביוריזם, זאת אומרת, אם בכלל יש לבבות להימשך, זה ויכוח שם, אבל יש כאלה שבייביוריסטים קיצוניים, אז הם אומרים אין בכלל לבבות שיימשכו, זה רק מעשים. אבל הביביוריסטים הפחות קיצוניים אומרים, הטיפול בלבבות הוא דרך עשיית מעשים. זאת אומרת, אתה אמור להתייחס, הן בדיאגנוזה והן בטיפול, אך ורק למה שהאדם עושה. עזוב את הספקולציות על המבנה הנפשי שלו וחפירות פסיכואנליטיות כאלה או אחרות. ובעצם, ברור שאם אתה מגדיר כמחלה את ההתנהגות של בן המלך, אז כן, אז הוא התרפא. במובן הביביוריסטי הוא בריא. אז עכשיו השאלה, האם באמת דבר כזה נחשב כבריא? אני לא הייתי מגדיר את זה כבריא, כי אני נוטה להגדרה אחרת של מחלת נפש, לא רק להגדרה איתה.
הוא היה עונה שהוא עדיין תרנגול.
כן, אבל עוד פעם, עדיין, יכול לבוא משהו להגיד, מה אכפת לי שהוא יענה? כן.
הוא בטוח אבל על
הסיפור. ואם הוא היה אילם, הוא לא יודע להגיד לנו.
לא, זה לא מוגדל, הסיפור נגמר לפני שאנחנו יודעים את זה. האם בן המלך... התרפא.
לא כתוב כלום, הוא חזר להתנהג כמו בן אדם. בסדר, עכשיו, אז זאת שאלה אחת. האם באמת היה פה ריפוי? השאלה השנייה היא שאלה הפוכה, והיא הצד השני של אותו מטבע, אני חושב. וזו הנקודה שבאמצע הסיפור, כשהחכם פושט את הבגדים ונכנס מתחת לשולחן, אז הבן המלך הזה שואל אותו, תגיד, מה אתה עושה פה?
איזה מה שאולה איתו בעתית.
מה, הוא לא יכול להבין שנכנס פה עוד תרנגול הודו לאכול פירורים? מה הבעיה? אלא מאי, ברור לו שמי שנראה כך, הוא לא תרנגול הודו, נכון? ברור לו שזה לא תרנגול הודו החכם הזה. החכם הזה, הוא היה חכם. הוא אומר, אני תרנגול הודו, כמוך כמובן. עכשיו, אין לו מה להגיד. הוא מבין שהוא לא תרנגול הודו החכם הזה. אבל מה הוא יגיד? אם הוא יגיד לו שהוא לא תרנגול הודו, אז הוא גם לא, הוא גם יצטרך להודות לגבי עצמו. אז בסדר גמור, שנינו תרנגולי הודו, ממשיכים לאכול. אז השאלה הזאת, אני חושב, היא רמז לתשובה לשאלה הראשונה. זאת אומרת, כי עכשיו עולה השאלה הפוכה. קודם שאלתי, האם החכם, אין בן המלך יתרפא. עכשיו אני שואל אם הוא היה חולה.
הוא היה חולה.
הוא בכלל היה חולה. אם הוא יודע שמי שנראה כמו בן אדם ומדבר כמו בן אדם והולך כמו בן אדם, הוא בן אדם. לא תמיד הוא לא יודעו.
שהפקה לוגית זה...
כן, העקביות של תרנגולי ההודו גם היא סוג של מאפיין אנושי של תרנגולי הודו. אז השאלה ההפוכה הזאת בעצם אומרת, מי אמר בכלל שהוא היה חולה?
השאלה מה זה מחלה?
תצמונת, ללכת ערום, לצעוק
אופורים.
זאת השאלה, בסדר, תצמונת המחלה, אני לא נכנס עכשיו להגדרות האלה. השאלה האם הבעיה היא הבעיה התנהגותית או הבעיה היא נפשית. אז זה דיברנו קודם, כל אחד יגדיר לעצמו איך הוא מגדיר את המחלה. אני אישית נוטה להגדרה שהבעיה הנפשית היא המחלה וההתנהגות היא רק בבואה של המחלה. אגב, אפרופו הרב דסלר, ממש. זאת אומרת, מה זה מחלה? זה מה שבנפש. נכון שכשיש לזה ביטוי מעשי, אז זה עוד הרבה יותר משמעותי, אז אנחנו כבר מתחילים גם יותר לטפל בזה. כל הזמן זה ביטוי מעשי, זה יותר מסלח או פחות מטריד. אוקיי? ממש מקביל למבנה שלה, שראינו קודם אצל הרב דסלר. עכשיו, אז בעצם יוצא שיש פה שתי שאלות הפוכות. האחת היא האם הוא בכלל היה חולה, והשנייה, אם הוא היה חולה כבר, אז האם הוא התרפא. ואני חושב שפה יש תפיסה מאוד מאוד מעניינת, גם של מחלות נפש, אבל זה משל כמובן. זה משל לבן אדם שלא עובד את השם, כי הוא חושב שהוא לא ברחי, הוא בהמה, הוא לא בן אדם, הוא לא יכול לעמוד בדרגות הרוחניות הנפשות ממנו, אז הוא בעצם עוזב הכל, הוא מחפף, כן? הוא לא מעניין אותו שום דבר. הוא אומר, אל תחשוב, אז בוא תחשוב, כן, כן, גם תרנגול עוד הוא יכול לעשות מצוות. זאת הדרך, כך תתחיל. ואז תבין בסוף שאתה לא תרנגול עוד ותעשה את המצוות ולא תתחמק מהם, תפסיק להתחמק מהם. יש פה איזשהו טיפול בהתחמקות. עכשיו אני אנסה לתרגם את זה.
לפי השיטה הזאת הוא לא יכול
לא, עכשיו אני רוצה להגדיר קצת יותר. תראו, הרי בגדול, כן.
יש אבל גם אפשרות לומר שבמשל זה לא הגיוני, אבל אולי מה הכוונה בנמשל זה שבין המלך דווקא יש לו תפיסה נכונה. כלומר, אם נגיד זה הנמשל, אז באמת, כאילו, באמת זה...
אנחנו לא בני אחי.
אנחנו באמת לא ראויים לזה, אבל אנחנו צריכים
לבוא לזה. יכול להיות, אבל בואו נשאר רגע במשל, כי הוא מעניין אותי יותר מבחינה הזאת. כשפסיכולוג מטפל בחולה, אני חושב ככה לפחות, לא יודע, אני לא המקצוע שלי, אבל נדמה לי, הסברה שלי אומרת, שאם החולה הזה הוא חולה, משהו דפוק שם עד הסוף, אי אפשר לטפל בו. הפסיכולוג יכול לקחת את הנקודה שעדיין בריאה אצל הבן אדם ולנסות להשתמש בה כדי להרחיב את האזור הבריא או לטפל באזורים החולים. הוא צריך איזשהו עוגן ארכימדי בשביל שאפשר יהיה להתחיל לעבוד. משהו שהוא דפוק לחלוטין, כן, אי אפשר לטפל בחתול. בן אדם שהפך לחתול, זאת אומרת הוא איבד לחלוטין את כל המימדים האנושיים שלו, לא תצליח לטפל בו. הוא חתול והוא יישאר חתול. רק אם נשאר בו איזשהו מימד שהוא עדיין אנושי, שהוא בריא, הוא עטוף בכל מיני בעיות ומחלות ופגמים ועיוותים וכולי, אז אפשר לנסות ולהשתמש בנקודה הבריאה הזאת כדי לנסות ולהבריא את מה שמסביבה, את הפריפריה, את הדברים החיצוניים יותר. אני חושב שזה בדרך כלל מבפנים החוצה, אולי אפשר גם הצידה, אני לא יודע, אבל זה כמשל. עכשיו, מה שקורה, מה שהוא מתאר בעצם כאן, זה בדיוק תיאור של מחלה שהיא בת טיפול. זאת אומרת, הבן אדם בעצם יודע שהוא בן אדם, שלא תרנגול עוד. אבל מה? הוא רוצה לאכול גרגירים, אין לו כוח לאכול עם סכין ומזלג ועם כל הכללים של בני אדם. מה זה מעניין? אני רוצה להיפטר מזה. אז אני מכריז על עצמי כתרנגול עוד. עכשיו, מה זה להכריז על עצמי כתרנגול עוד? זה לעבוד על הסביבה. אבל באמת מה שקורה בדרך כלל זה שאתה מתחיל לעבוד על עצמך. באיזשהו שלב אתה כבר משכנע את עצמך שאתה תרנגול הודו. ולמה? כי בן אדם בדרך כלל מחפש רציונליזציה למה שהוא עושה. הבן אדם לא חושב כך ועושה כך נקודה. זה בדרך כלל לא קורה. אני איכשהו צריך לעטוף את זה. אני צריך להמאם קצת את מה שאני חושב, להוות קצת. לא, לא, זה לא כל כך רע, זה בעצם מעשה טוב. כי הרי יש אפשרות לפרש את זה אחרת וכו'. אז בן אדם מוצא לעצמו איזושהי רציונליזציה, הוא בונה תיאוריה של תרנגול הודו, ובעצם מי אמר שלא, תרנגול הודו יכול להיות גם כזה, ואז גם אני תרנגול הודו. ואז בעצם הדבר, עוד פעם, זה משל קצת בנאלי, אבל אני חושב שזה מה שהמשל בא להגיד. שהבן אדם בבסיסו יודע שהוא בן אדם. אחרת אי אפשר היה לטפל בו. זה לא אומר שהוא לא חולה. כיוון שהמחלה זה בעצם מצב שבו בן אדם משכנע את עצמו שהוא תרנגול הודו, למרות שבפנים בפנים, בתת מודע כבר באיזשהו שלב שכבר לגמרי הוא השתכנע, איפשהו בתת מודע הוא עוד יודע שהוא בן אדם. יש שם איזושהי נקודה בריאה שם בפנים, אבל זה כבר ממש בפנים. זאת אומרת, עכשיו הוא כבר חי בתודעה, הוא כבר נכנס לתוך העולם שהוא בנה, ועכשיו הוא תרנגול הודו. זאת מחלת נפש. זאת מחלת נפש, אבל זאת מחלה שבהגדרה היא מחלה של הקליפה. זאת אומרת, בפנים ישנה עוד נקודה שנשארה בריאה, שנשארה, שתופסת את המציאות נכון. ואז כשמגיע בן אדם הוא מתחת לשולחן, הוא אומר, תגיד, מה אתה עושה פה? כאילו, בן אדם לא אמורים להיות פה. פתאום, הוא בעצמו פתאום יכול אולי לגלות איזו הבלחה של הדבר שבעצם הוא יודע שהוא נכון בעומק, אבל הוא לא, הוא עוטף אותו.
אז זאת הנקודה שרק פה
גם לא. טוב, רגע, נחזור לזה אחר כך. אני רק רוצה לסיים פה את התיאור הזה. אז עכשיו, מה עושה החכם בשביל לרפא אותו? אם זאת באמת המחלה, אז היא בת ריפוי. מה הוא עושה? אז הוא אומר לו, תראה, בוא אני אראה לך שהרציונליזציה הזאת לא תעזור לך ברמה המעשית. זאת אומרת, הרי אנחנו רוצים שתלבש בגדים. אתה לא בא לך ללבוש בגדים. אז אתה מכניס לעצמך את התרנגולות. אבל תבין, גם כתרנגולות אתה יכול ללבוש בגדים. אין פסול. אז אתה חושב שאנחנו הלבשנו לך את הבגדים. את התרנגולות הוא שאנחנו הלבשנו לו את הבגדים. אין לך מה לענות על זה, נכון? מה תגיד? אסור לי ללבוש בגדים? לא אסור, אתה יכול. נכון? אז ללבשתי אותך בגדים, שמתי אותך לכיסא, אתה אוכל עם סכין ומזלג, אוכל של בני אדם. אז מה להישאר עם התיאוריה שאני תרנגולות הוא? הרי כל התיאוריה הזאת נבנתה רק בשביל לאפשר לי להתנהג כמו תרנגולות הוא. אבל אם את התוצאות המעשיות אני אצליח לפתור, כאן הביביוריזם עובד, הביביוריזם במובנו השני. אם את התוצאות המעשיות אני אצליח לשנות באיזושהי צורה טכנית לגמרי, בלי לרפא אותו בפנים, הוא יתרפא גם בפנים. הוא יתרפא גם בפנים כיוון שמראש כל המחלה שלו בפנים הייתה כזאת שבאה לאפשר לו את ההשלכות המעשיות. אבל אם את ההשלכות המעשיות זה לא מאפשר לו, אז מה הוא מרוויח מכל השטות הזאת? הוא יחזור חזרה לתפיסה שקיימת בתוכו, שבעצם הוא בן אדם ולא תרנגול.
אין אפשרות להבין את זה הפוך? כלומר, אני מתכוון, הוא חולה לצורך העניין מבפנים. נכנס למחשבה הזאת וזה מה שנמצא לו מיסוד. טוב, זה באמת לא מסתדר עם הקטע הזה בהתחלה שהוא מזהה אותו, אז פה אתה יכול אולי, אז אולי זה לא הכוונה
המקורית.
אבל לכן אני אנסה לשכנע אותו לשנות טכנית את ההתנהגות שלו. עד שכדי לעשות רציונליזציה...
אחרי המעשים נמשכים הלבבות.
ההתנהגות החדשה שלו הוא יאמץ את התפיסה...
אבל אז עוד פעם אני אשאל האם הוא באמת התרפא. כי זה רק רציונליזציה חיצונית שהוא בעצם בן אדם. בפנים הוא חושב שהוא תרנגול הודו.
למה? מה זה בפנים? בתת מודע הוא חושב שהוא תרנגול הודו.
כן.
אבל אמרנו שהתת מודע זה לא נכון.
במצוות. שאלה אם זה במחלת נפש זה גם ככה. לא יודע.
אם תפתור בבעיית הרעיות בפרהסיה, לא יהיו עובדי עבודה זאת.
לא, זה מה שאני אומר, בדיוק. זה בדיוק
שם אני חותר. אבל הוא התרפא רק מהסימפטומים. הוא התרפא רק מהסימפטומים.
לא, לא, אתה לא.
הוא עשה חשבון פשוט.
לא, הטענה שלי, לא. הטענה שלי זה שהוא התרפא גם מהותית. בגלל שהרי כל מה שהוא יבנה בתוך עצמו את התודעה הזאת, אני תרנגול הודו, הוא לא באמת מאמין בזה הרי. הוא יודע שזה לא נכון בתוכו. אלא מה? זה מה שמאפשר לו להתנהג כמו תרנגול הודו. לכן הוא מחזיק בתיאוריה הזאת. אנשים בונים לעצמם המון פעמים תיאוריות שבפנים הם יודעים שזה לא נכון. אבל זה מאפשר זה מאפשר להם להתנהג באופן שהם רוצים להתנהג, אז הם מחזיקים בתיאוריה הזאת בקצות האצבע, בחוזקה, בקרנות המזבח. בסדר? אבל אם את התוצאות אני אצליח לשנות, אז למה שהוא יישאר עם התיאוריה? הרי התיאוריה הזאת לא נכונה, היא באה רק לאפשר לו להתנהג.
יש לו את הרציו הזה?
כן, בטח שיש לו, הרי זה מה שאני אומר. אני אומר, אם בבסיסו... לא, אם...
חישובים רציונליים.
ברור, אבל הוא באמת כזה.
אז
לכן נקדמתי. לא,
לכן נקדמתי.
לא, לא נכון. לא, זה מה שאני אומר, זה לא נכון. זה מה שנקרא מחלה. מחלה בת ריפוי. מחלה בת ריפוי, זה מחלה. בן אדם שמשכנע את עצמו שהוא תרנגול הודו, זאת מחלה, גם אם בפנים הוא יודע שלא. אז איך, אבל זאת מחלה אבל שהיא ניתנת לריפוי, להבדיל ממישהו שכבר עד הסוף פנימה השתכנע שהוא תרנגול הודו, הוא כבר לא מבין בכלל ששבן אדם יורד לידו, הוא לא ישאל אותו בכלל מה אתה עושה.
הוא ידבר איתו.
זה כבר מחלה שהיא לא
בעת ריפוי. הוא ידבר, תרנגול הודו לא מדבר.
כן,
בוא.
אם
מישהו פעם
סיפרתי
לרב
על
חבר,
לא משנה שמו, דוקטור, פסיכולוג, שהיה, ניגש, הגיע אליו לפציינט עם איזה תסמונת שכל מילה אומר פעמיים. אני רוצה, רוצה, כל מילה פעמיים. וככה הוא מדבר שוטט. ובתוך 2-3 טיפולים הוא העלים לו את זה. הוא אמר לו, מהיום, מרגע זה, לא מהיום, אתה אומר כל מילה 3 פעמים. הבחור התחיל לספור, פתאום הוא שם לב שהוא אומר כל דבר פעמיים. הוא התרפא או לא, התסמונת הלכה לו.
לא יודע.
הצורך הזה נשאר עובדה שהוא סופר עכשיו.
לא בטוח, לא יודע.
גם אחרי שנה הוא ממשיך לספור.
זה פסיכולוג זה להתעצב, 3-4 טיפולים, הכל הולך לך. לא מכן אותו פרויד ולא טוב, זה שיטה מסוימת. אז הוא אמר לו,
לא הבנתי, אבל עכשיו הוא אומר כל דבר. הוא אומר 3 פעמים כל דבר.
זה פסיכולוג עני.
לא, לא, רגע, מה זה לספור? הוא סופר עד אחד, מה זה לספור?
הוא עכשיו כל מיני בעד
הילד. לא.
ולכן מה?
הוא לא ידע שהוא אומר פעמיים.
אוקיי.
אז הוא אמר לו לספור 3...
עכשיו הוא כבר לא סופר, כי הוא אומר פעם אחת, לא? יש לספור פעם אחת. הוא סופר עד אחד. מה זה, הוא סופר עד אחד, אני לא מבין. טוב,
בוא. אני אומר אחרי שתיים שם גישות, הוא אומר לך אני. תשאירו לו.
אני אבגיד אותך איתו.
אני רוצה רגע להשלים. תראו, יש גמרא, זה משנה במסכת ערכים. המשנה אומרת שמי שלא רוצה להקריב קורבן, אז ממשכנים אותו, קופים אותו. ואף על פי שהקורבן צריך להיות מוקרב לרצונו, קופים אותו עד שיומר רוצה אני. וכן בגיטי נשים, קופים אותו עד שיומר רוצה אני. עכשיו, הרמב״ם הידוע, בהלכות גירושין, מסביר את קופין אותו עד שאומר רוצה אני, באופן שהוא נראה אותה מיסטיקה כמו הרב קוק כזה.
באמת הוא רוצה.
כן, זאת אומרת, כן, שזה בעצם רצונו האמיתי של האדם לקיים את המצווה, את ההלכה.
כמו האינקוויזיציה. האינקוויזיציה זה גם אותו פרינציפ. הבן אדם כן צריך להגיע לאמת שלו.
לאמת שלי, לא לאמת שלו.
כן, לא, אבל האמת שלו...
למה שצריך להיות האמת שלו, כן. בכל אופן, אז הרמב״ם מסביר שם שבעצם כל אדם רוצה בתוכו לקיים את ההלכה, בסדר? ואלא מה? שאור שבייסה מעכב, יש יצר, אנחנו מרביצים, לא קופים אותו, עד שהוא יאמר רוצה אני. כשהוא אומר רוצה אני, הכל בסדר. למה הכל בסדר? הרי הוא לא רוצה באמת. הוא עושה את זה רק בגלל שאתה מרביץ לו. לא, מה פתאום? הוא באמת רוצה את זה. זה הרצון האמיתי שלו. המכות רק עזרו לו לגלות את זה. בסדר? טוב, זה נשמע קצת מוזר. זאת אומרת, כשאנחנו רואים סיטואציה כזאת, די ברור שהבן אדם אומר רוצה אני, הוא פשוט אומר תפסיקו להרביץ. זה מה שהוא אומר. הוא לא אומר שאני באמת רוצה. הוא פשוט רוצה שיפסיקו להרביץ לו. עכשיו, יש כאלה שמסבירים כך את רוצה אני. שזה מספיק לי. גם רצון לגרש את האישה בשביל שלא ירביצו לו, עדיין הוא רוצה לגרש את האישה. בשביל שלא ירביצו לו, מה זה משנה? מה אכפת לי מה הסיבה? תכלס הוא רוצה לגרש אותה? אז הוא רוצה. אבל הרמב״ם לא אומר כך. הרמב״ם אומר, כן, זה תליו וזבין, בסוגיה שם, אז יש ראשונים שמסבירים את זה ככה. אבל הרמב״ם לא מסביר את זה ככה. הרמב״ם אומר שזה הרצון האמיתי שלו. מה הרעיון פה? זה הרי עוד פעם, איזה מטאפיזיקה מוזרה.
לפי הדעה הראשונה שהזכרת, זה גם אם יקו אותו לא לשם מצווה, זה גם יהיה גירושים פקטים?
לא.
סתם כמה אנשים יבואו, לפי הדעה הראשונה...
אז צריך להיות, אני חושב שלפי זה צריך לצאת, שאם מקים שלא לשם מצווה, פשוט אסור לעשות את זה. אבל תיאורטית, אם תעשה את זה, הגירושים צריכים להיות כן, הגירושים צריכים להיות כן.
לא, יכול להיות השלכות מעשיות גם.
יכול להיות, למרות שיכול שפה חכמים כבר גם ביטלו את הגירושים בגלל זה. כי הם אסרו. בתפיסות המקובלות אין גירושים במצב כזה. אם זה לא על פי ההלכה, אז היא לא מגורשת. אבל השאלה אם זה הפקעה של חכמים, או שבאמת היא לא מגורשת. טוב, זה דיון אחר. בכל אופן, אז הרמב״ם מסביר שזה הרצון האמיתי שלו, וזה מאוד מוזר בהסתכלות הפשוטה.
מה זה שונה מסרבן גט שדורש מיליון דולר, אחרי הוא לא מגרש אותה?
כן.
הוא מקבל מיליון דולר, ואז הוא מסכים, כן?
כן.
זה כמו המקום.
נכון, זה מה שהם אומרים. אותו דבר. רק שפה זה ההבדל בין, דיברנו על ההבדל בין פיתוי וסחיטה. פעם נוזיק, נכון, הפרדוקס של נוזיק, ששואל מה ההבדל בין פיתוי וסחיטה. בשתי האפשרויות אני מציג בפניך שתי אפשרויות, שבאחת מהן יהיה לך יותר מאשר בשנייה, נכון? אם זה פיתוי, יחסית, כן? אם זה פיתוי זה מותר, אם זה סחיטה זה אסור. אני אומר לך, תעשה את המעשה הזה, אם לא אני ארביץ לך. זה אסור, זה סחיטה. אני אומר לך, תעשה את המעשה הזה ותקבל 100 שקל. אם לא, אני לא אתן לך 100 שקל. זה ודאי מותר, זה פיתוי. מה ההבדל? הרי יחסית זה אותו דבר.
שזה שלי, זה לא
שלי. כן, או יש איזשהו מצב, השאלה אם אתה לוקח או לא נותן. כן, האם אתה, ההבדל בין נתינה לאי נתינה או לקיחה ואי לקיחה. זה לא רק יחסית. לא חשוב, זה נקרא לא לקחת.
העבד עם היד אחת, כמה אתה מוכן לשלם כדי שיורידו לך את היד, או כמה אתה מוכן לשלם כדי שלא יורידו לך את היד.
כן, אותו דבר. אז גם, כן, אז זה ההבדל בין אם לתת מיליון שקל, אז בכל זאת לא אותו דבר כמו להרביץ, זה יגידו מי שאומר לא כך, בגלל שלתת מיליון שקל זה פיתוי, וזה מותר, וזה סחיטה. זאת אומרת, יש הבדל. בכל אופן, אבל לענייננו, אז אני חושב שהרמב״ם הזה הוא פשוט ביותר. אין בו שום מטאפיזיקה, וזה ברור לגמרי שהוא צודק. בדיוק מה שאמרתי קודם, זה הסיפור של האינדיק. נניח לצורך הדיון, שבן אדם באמת רוצה לקיים את ההלכה, וסך הכל אם בן אדם חי כל חייו כאדם ששומר מצוות, ההנחה היא שהוא באמת רוצה לקיים את ההלכה, זאת הנחה סבירה. נכון? למה הוא לא עושה את זה פה?
להנחה שהוא כל חייו כאדם מצוות.
כן, כן, מדבר על אדם כזה. עכשיו הוא לא מקיים את מה שצריך. הוא לא נותן את הגט לאישה במקום שההלכה אומרת שהוא צריך. או הוא לא מביא את הקורבן, או משהו כזה. למה הוא עושה את זה? יש לו יצר הרע. זה ברור, נכון? הוא התעצבן עליה, הוא רוצה להמלל אותה, את האישה, או הקורבן, לא יודע בדיוק מה. יש לו איזשהו יצר והוא לא עושה את זה.
נקמה.
למרות ש... כן, נקמה, לא משנה. משהו מערבב אותו. אוקיי? ואז הוא כמובן בונה תיאוריות. מה התיאוריות? מה פתאום? פה בכלל הרי לא צריך. לא צריך לתת לגט. מי אמר שההלכה אומרת שצריך לתת לגט? אלה לא מבינים שום דבר הדיינים האלה. ברור שלא צריך. היא סתם מרשעת, צריך להמלל אותה, וזה הכל. הוא בונה את התיאוריה, וזה שכל מי שמכיר, אני לא מכיר, אבל בטוח. כל מי שמכיר מקרים כאלה ישמע את זה, אני משוכנע. בן אדם יסביר לך באותות ובמופתים שהוא עובד השם. דבר על אדם שמקיים מצוות, כן? הוא עובד השם לגמרי. הוא אומר, רגע, אבל ההלכה אומרת שצריך לתת גט. הדיינים אמרו לך. הם לא מבינים שום דבר. ברור שפה בהלכה לא צריך, ההלכה לא אומרת שצריך לתת גט. זה ברור שלא. עכשיו, מה זאת אומרת? הרי הוא בונה לעצמו תיאוריה, כי הוא צריך להצדיק לעצמו את ההתנהגות. מה אנחנו עושים? אנחנו מרביצים לו. אומר, תשמע, לא יעזור לך שום דבר. האישה הזאת תהיה מגורשת אם תרצה או לא תרצה. אנחנו נקה אותך עד זוב דם. ועד שאתה תגיד רוצה אני ותיתן לה את הגט והיא תהיה מגורשת. ואז הוא יגיד, מה תרוויחו? הרי היא לא באמת מגורשת כי אני לא באמת רוצה. ואנחנו אומרים לו, אף על פי כן. ואני אחתן אותה גם. עכשיו, בדיוק, ועכשיו זה בדבר שבונה את עצמו. עכשיו אין שום סיבה שהוא יבנה את התיאוריות האלה. הרי כל עוד פעם, זה הכל בהנחה שהוא באמת רוצה לעבוד את השם, כמובן. אז אני אומר, אז פה באמת ההיגיון אומר שזה בסך הכל תיאוריה שהיצר שלו, או העצבים שלו, לא משנה, לוקח אותו לחיות בעולם הזוי. אני אומר, תראה, לא יעזור לך כל העולם הזה. האישה הזאת תתחתן, אתה תרקוד בחתונה שלה, אם תרצה או לא תרצה. אז לא יעזור לו שום דבר. זאת אומרת, בסופו של דבר, למה לבנות את התיאוריה? לא, לא, אין טעם. אז הוא ירד מזה. אז הוא באמת רוצה לגרש.
בגלל זה לא צריך גם, בגלל זה גם לא צריך מישהו שעובד את השם. כי אם הוא לא מאמין בזה, אז אפשר לגרש אותו בבית משפט. והיא תהיה מגורשת. לא, והיא תהיה מגורשת. אם אני לא מאמין, אם אני לא מאמין בהלכה...
הוא לא רוצה לגרש, מה זאת אומרת?
בסדר.
אז זה לא תיאוריה.
כן, אבל... אם אני אחד שלא מאמין בהלכה, ואני לא רוצה לגרש, אז מבחינתי, אז הם יקחו את האישה, ילכו לבית משפט, ויעשו את זה באזרחי, והיא תהיה מגורשת.
אבל ההלכה, אתה יודע שההלכה היא לא כזאת, מה זאת אומרת?
אני לא מאמין בהלכה.
אתה לא מאמין, אז מה? אבל החוק קובע שההלכה קובעה פה. זה לא יעזור לך. ברור שיש פה השלכה לחומרה, צריך להבין. ההשלכה היא שלמשל לכפות אדם שאין לו את החזקה הזאת שהוא רוצה לעבוד את השם, לא יועיל. מה שהיום מבקרים את בתי הדין שהם לא משתמשים באפשרות לכפות על גיטין, או לא מספיק משתמשים, ובטח לא בעוצמה מספיקה, בחלק מהמקרים אני חושב שזו ביקורת נכונה. בחלק גדול מהמקרים זה לא יעזור. זאת אומרת, אם מדובר בבן אדם שאין לגביו את החזקה ההודית הזאת, כן, התרנגולודו הזה, שאומרת שבעצם הבן אדם כן מחויב לעבודת השם, זה רק יצר שמבערבב אותו. במצב כזה, שנייה אחת, במצב כזה הכפייה לא תועיל. לא תועיל, כי כל המנגנון של הכפייה בא להחזיר אותנו למה שבאמת הבן אדם רוצה. זה לא המצאה. אנשים רואים את זה כאיזו פיקציה. הוא יגיד רוצה אני והכל בסדר. אנחנו נתעלם מזה שבלב שלו הוא לא בעצם. זה לא פיקציה, זה אמיתי. זה מנגנון פסיכולוגי אמיתי. ולכן אם זה עובד, אז זה עובד, אבל אם זה לא קיים, אז לא יעזור שום דבר. זה בדיוק המשמעות של האינדיק. עכשיו השאלה המעניינת היא, למה צריך לכפות אותו עד שיאמר רוצה אני? לא, אתה נותן גט, נעבור לבעל עכשיו, שלא לא רוצה לגרש את האישה. אני מרביץ לו, מרביץ לו, אבל גם אם הוא ייתן לאישה גט, אם הוא לא אמר רוצה אני, זה לא מספיק. צריך שהוא יגיד רוצה אני, ואז ייתן לה. עכשיו, אם בליבו הוא באמת רוצה, זאת הרי ההנחה, נכון? אחרת כל מנגנון הכפייה לא יעבוד, נו, אז הוא רוצה גם בלי להגיד רוצה אני, הרי זה באמת הרצון האמיתי שלו.
הוא חייב להגיד רוצה אני?
הוא פירק את התיאוריה.
רגע, הוא חייב...
לא, לפני התיאוריה, אני אומר, לפני שהוא פרק את התיאוריה.
צריך להגיע למצב של...
למה? למה?
כי זה אומר שעכשיו התיאוריה כבר...
אבל למה? הרי הוא מראש, גם אם התיאוריה בעצם זה מה שהוא רצה.
הוא חייב להגיד רוצה?
לא מספיק.
כן.
הוא לא מספיק לתת את זה?
לא מספיק באותה
תמודת.
הוא צריך להיות במצב שהוא התרפא, שהוא
מבין את זה לעבודה.
בדיוק. בדיוק כמו שאמרנו אצל הרב דסלר. הרי יש פה נקודה מאוד מעניינת. ההסבר הזה בעיניי הוא הסבר מאוד נכון ברמב"ם. בכלל, שזה הסבר נכון. אבל, אז לא ברור למה בסוף צריך להגיע למצב שהוא אומר רוצה אני. והתשובה היא, כי רצון לא מודע לא שווה כלום. אני חוזר לרב קוק ולדברים האלה. רצון לא מודע לא שווה כלום, הוא קיים, לא שהוא לא קיים. זה הוויכוח השני שלי עם הרב קוק, כן? גם אם הרצון קיים שם בפנים, אי שם. אבל הוא עדיין לא עוזר לי, הוא לא משהו שבו אני יכול להתחשב. אני צריך שזה יחדור לקדמת התודעה. בשביל שהדבר הזה ייחשב כרצון שלו. אז מצד אחד אני מניח שיש איזשהו רצון פנימי של האדם, כי בלי זה כל מנגנון הכפייה לא יכול לעבוד פה. מצד שני, לא מספיק לי הרצון הפנימי הזה שקיים בתוכו כבר מלכתחילה. אני צריך לרפא אותו, שילבש בגדים יגיד רוצה אני. עד אז הוא לא יתרפא. עד אז זה לא רצון, היא לא תהיה מגורשת.
אנחנו קוראים רק לא כלום. רק כמוך, רק זה לא כלום.
כן, בסדר, נכון. ברור שאני הקטנתי את זה. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, פה רואים באמת את הרעיון הזה, שגם הרב דסלר אומר אותו, שנכון שהעיקר הוא מה שנמצא בלב, אבל זה חייב לבוא לידי ביטוי בחוץ, בשביל שאני אתייחס ברצינות למה שבלב. למרות שבאמת העיקר זה שהוא רוצה. העיקר הוא לא שהוא יגיד, מה אכפת מה שהוא אומר. אבל כשהוא אומר, זה ביטוי בפועל, ביטוי חיצוני, ביטוי מעשי של מה שקיים אצלו בלב, ורק אז אני מתייחס אליו כמישהו שבאמת רוצה.
הוא אומר רוצה אני, הוא בעצם לא רוצה, רוצה אני לא לקבל מכות.
לא. לא, זה בדיוק, אז אני טוען שזה לא מכות. כשהוא אומר רוצה אני, הוא באמת רוצה.
אז מספיק שמורים, אנחנו...
זה הטענה של הרבה.
מספיק שמורים, אנחנו יושבים את ארץ ישראל.
וזה אומר, למרות התיאוריות, אז אם זה עם התיאוריה שלך,
זה אותו
דבר. מה? אם זה עם התיאוריה שלך, שאתה לבטל את הגט, אני רוצה להיות אדם טוב, אני רוצה להיות אדם ישר, יהודי, אתה יכול
לחזור
גם למה
שאמר הרב קוק. להיות אדם שכל אדם יש לו אמונה. לא, אז אמרתי, אני מוכן לקבל את הספקולציה שיש בתוכו איזושהי אמונה, אבל טענתי שיש לי עוד טענה כלפי זה. אפילו אם בפנים בתת מודע יש איזושהי אמונה כזאת, עדיין השאלה אם דבר כזה יכול להיחשב כקיום מצווה, כיוון שהתודעה של האדם צריכה להיות מודעת בשביל שהדבר ייחשב כמעשה שלו. ואם זה רק קיים בפנים אי שם במעמקי ליבו נטוע על ידי הקדוש ברוך הוא, זה חסר ערך מבחינתי. פה בהקשר הזה, זה גם חסר ערך. צריך את זה כי בלי זה המנגנון של הכפייה לא יעבוד, אם אין את זה בפנים. אבל זה שקיים בפנים כשלעצמו לא מעבר רצון. זה לא שווה הרבה.
האנלוגיה הזה, הוא לא אומר, רוצה אני לגרש, לא רוצה אני לקיים מצוות גירוש. רוצה אני לגרש?
לא, לא, זה הכוונה. רוצה אני לגרש, זה הכוונה.
אז זה אותו דבר, בוא, אני רוצה לגרש, אני אשב יותר את ישראל.
אבל שבדבר בבן אדם שאין לו חזקה שהוא...
אין לו חזקה, אתה אומר.
טוב.